טוב, שלום לכולם. אנחנו היום נלמד איזושהי נקודה אחת, שהיא נקודה, כלומר, מאוד חשובה בחיים שלנו בכלל. איך להתייחס לכל מיני שאלות שאנחנו מתמודדים איתן, הן ניצבות לפתחנו. גם שאלות שקשורות לחיים, גם שאלות שקשורות ללימוד, אנחנו תמיד מחפשים תשובות, והתשובות צריכות להיות בהירות. אז איך צריך להתייחס לכל הסוגיה הזאת של יש לי שאלות, אבל לא רק יש לי שאלות במובן של חוכמה, אלא יש לי שאלות בקשר לכל מה שקורה, למציאות שלי בחיים וכו'. איך להתייחס אל השאלות? אז ננסה לגעת בסוגיה הזאת דרך סיפור מפורסם בגמרא, ודרך פרט אחד שמופיע בסיפור הזה, ונלמד את הדברים של הרב, דברי הרב בעניה, שמופיעים בעניה שבת א', עמוד 36. נלמד פסקה אחת, אבל לפני כן בואו נראה רגע את כל הסיפור שרובנו מכירים אותו. אומרת הגמרא כך, תנא דבי אליהו, מעשה בתלמיד אחד, אין את זה לפניכם, אני קורא את זה אצלי בגמרא. מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו. כלומר, מעשה באדם אחד שהיה כנראה תלמיד, ואולי אפילו תלמיד חכם, שקרא ושנה ושימש תלמידי חכמים. הגמרא במסכת ברכות במקום אחר שואלת מי הוא, איזה הוא עם הארץ. אז יש שם כמה הגדרות לגדר שנקרא עם הארץ. אחת ההגדרות זה אדם ש... וככה הלכה, אדם שקרא ושנה וכו', אבל לא שימש תלמידי חכמים. כלומר, יכול להיות אדם שלומד תורה בעומק, בעיון, בהיקף וכו', ועושה עוד כמה דברים ששם כבר המונה, אבל להיות והוא לא שימש תלמידי חכמים, דהיינו, לא היה בקשר חי, עמוק, פנימי, עם תלמידי חכמים, גם בלימוד וגם בחיים, כדי לזהות את השורשים הפנימיים שמהם התורה נובעת, גם בלימוד וגם בחיים. תודה רבה. אז האדם הזה הוא נקרא עם הארץ. אז כאן מדובר על אדם שלפחות לפי הגדר הזה איננו עם הארץ. אז מעשה בתלמיד אחד ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, הוא מת בחצי ימיו, ומת באמצע החיים, באמצע הדרך. אומרת הגמרא, אומר אליהו הנביא, והייתה אשתו נוטלת תפיליו, לוקחת את התפילין שלו, ומחזרת בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ומסתובבת בבתי כנסת ובבתי מדרש, ושואלת את אותם יושבי בתי הכנסת ויושבי בתי המדרש, ואומרת להם, כתוב בתורה, כי הוא חייך ואורך ימיך. התורה, התפילין וכו', הם אורך חיינו וימינו. בעלי ששנה הרבה וקרא הרבה ושימש תלמידי חכמים הרבה, מפני מה מת בחצי ימיו? אתם יכולים בבקשה להסביר לי את הטרגדיה שקרתה פה? למה בעלי איננו בן החיים? אומרת הגמרא, ולא היה אדם מחזירה דבר. לא ענו לה. אומר אליהו הנביא, פעם אחת נתארחתי אצלה, והייתה משיחה כל אותו מאורה. אני אליהו הנביא, כנראה צריך להבין איזה אישה גדולה היא הייתה, וכנראה גם בעלה היה איש גדול, כי אישה גדולה לאיש גדול ואיש גדול לאישה גדולה. אז אם אליהו הנביא יתארח אצלה, צריך להבין איזה מדרגה אנחנו מדברים פה. פעם אחת נתארחתי אצלה, והייתה משיחה כל אותו מאורה. סיפרה לי את הסיפור הזה. אמרתי לה, ביתי, בימי נידותך, מה הוא אצלך? כשהיית נידה והיית אסורה לו, האם היה ביניכם קשר? אמר לי, חס ושלום, ואפילו באצבע קטנה לא נגע בי. בימי ליבונך, מה הוא אצלך? בימים שכבר לא היית נידה, אבל היית בימי הטהרה, בימים שבהם את נתארת מנידותך, מה הוא אצלך? אומרת הגמרא, אמרה לו, אכל עמי ושתה עמי וישן עמי בקירוב בשר. באמת לא התרחקנו, אבל ולא עלתה דעתו על דבר אחר. אבל חס ושלום לא חשב בכלל להגיע לידי קשר שבינו לבינה, קשר פנימי יותר. אמרתי לה, אומר אליהו נביא לאותה אישה, ואמרתי לה, ברוך המקום שהרגו. ברוך המקום שהרג אותו. כי אם בימי ליבונך, אחרי ימי נידותך, הוא לא שמר דיני הטהרה, אז ברוך המקום שהרגו. שלא נשא פנים לתורה, שראה התורה אמרה ואלישע בנידת טומאתה לא תקרב. והגמרא כאן אומרת שמדובר שלא ישנו במיטה אחת, ואפילו סינר שמפסיק בינו לבינה וכו'. טוב, סיפור שיש בו הרבה פרטים, הרבה צדדים, צריך ללמוד את כל הצדדים של הסיפור. אבל אני רוצה היום ברשותכם לעסוק רק כך נגמר. אני רוצה לעסוק רק בנקודה אחת. רק בנקודה אחת. הרי כשהיא הלכה לאליהו הנביא, או כשאליהו הנביא בא אליה, אז הוא בסוף ענה לה תשובה. נכון? הוא ענה לה, כלומר, יש כאן מציאות של שאלה. קראנו לשיעור הזה, אין תשובות. או איך מתמודדים עם שאלות. בחיים ובתורה. אז יש לה שאלה קשה מאוד לאישה הזאת. למה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו באופן שהוא מנהיג, שכרגע התוצאה היא מותו של בעלי? נו, אז אנחנו רואים שהייתה תשובה לאליהו הנביא. הוא נתן לה בסוף תשובה מפורשת, הוא אפילו אומר הדברים קשים, ברוך המקום שהרגו. זה ביטוי קשה מאוד, שהוא מופיע בגמרא בסיטואציות אחרות לגמרי, הביטוי הזה. בכל אופן, אז למה כשהיא הסתובבה בבתי כנסת ובבתי מדרש, לא היה אדם החזירה דבר? למה? מה, תלמידי החכמים בבתי הכנסת ובבתי המדרש לא היו במדרגת אליהו הנביא? יכול שלא היו במדרגת אליהו הנביא, לא יכול להיות. לא היו במדרגת אליהו הנביא, בסדר. אבל לפחות היו שואלים אותה. כל מיני שאלות, היו מנסים לזהות, אולי באמת הייתה איזושהי בעיה. מה, אליהו הנביא יותר חכם בנושא הזה משאר רבנים, כדי לשאול אותה בימי נידותך, בימי ליבונך, מהו אצלך? למה כל כך חשוב, אם אני צריך רגע את הדברים בצורה ציורית מאוד, אותה אישה הייתה מסתובבת ממקום למקום, מבית כנסת לבית מדרש, ממדרש לבית כנסת, במשך אולי תקופה לא, 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 לא קצרה, והייתה שואלת את השאלה הזאת, ולא היה אדם החזירה דבר, והיא הלכה עם הקושייה הזאת בראש ובלב תקופה ארוכה מאוד, עם כל מה שזה אומר, עם כל המשמעויות, עם כל ההשלכות. למה? תפתור את הספק מיד, תענה לתשובה. ואם אליהו הנביא מזדמן אצלה, למה הזדמן אצלה רק אחרי שהייתה מסתובבת בכל בתי המדרש ובתי הכנסת? תזדמן אצלה מיד אחרי שזה קרה. בפעם הראשונה כשהיא שואלת את השאלה הזאת, תבוא אליה הביתה, תגיד לה, את יודעת למה זה קרה? כי בימי ליבונך לא התרחקתם. למה לא היה אדם החזיר הדבר? אז יש כאן אין היה ארוך מאוד על כל הסוגיה הזאת, פסקאות לא קצרות וגם לא מעטות, אבל אני הייתי רוצה לגעת רק בנקודה הזאת שלא היה אדם החזירה דבר. מה זאת הבחינה הזאת של אין שאלו, אין תשובות, אין תשובה לשאלה, לא היה אדם החזירה דבר? אז אנחנו בעמוד 36 בדף לפניכם, פסקה נ"ט, פסקה מאוד מאוד חשובה ודאי לימים שבהם אנחנו נמצאים. אומר הרב, הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוהית, שעל ידם מתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. אנחנו נמצאים לא פעם בחיים, כלפי עצמנו, כלפי המשפחה, כלפי עם ישראל, כלפי האנושות, כלפי העולם, כלפי מאורעות היסטוריים, בלימוד, אנחנו יושבים בבית מדרש, עוסקים בחוכמה, עוסקים בתורה, ברוך השם, לא פעם ולא פעמיים, אנחנו עומדים כמתפלאים על כל מיני צדדים של חיים שאנחנו נפגשים איתם. ואז באמת אנחנו רואים פלא. פלא את השם הייתה הזאת, פלא. מה זה הפלא הזה? אומר הרב, כל מצב ברמה האישית, או ברמה המשפחתית, או ברמה הלאומית, בין אם מדובר בלימוד, בין אם מדובר בחיים, עם מאורעות שאנחנו עוברים וכו', כל מצב שהוא בחינת פלא, דהיינו שיש לנו עליו קושייה, ותכף נראה אפילו קושייה חריפה וחמורה ביותר, כמו פה, קרה השנה שימש תלמידי חיים לעמד בחצי ימה, אז כל מציאות שמעוררת לפנינו פלא, היא קודם כל, בסיס אמונתנו, שהיא בהשגחה. היא לא בהשגחה. ההשגחה היא לא רק המציאות, המציאות שקרתה. ההשגחה היא גם הפלא שזה יעורר. כלומר, זה שזה מעורר אצלי כזאת קושייה, כזאת קושייה, זה עצמו בהשגחה. זה לא רק שהמקרה שקראו בהשגחה, אז תגיד, השם עשה הכל לטובה, וזהו. אלא ההשגחה היא שזה אמור לעורר אצלנו פלא. זה אמור לעורר אצלנו קושייה. זה אמור לעורר אצלנו שאלה. למה? זה גם חלק מההשגחה. ההשגחה זה לא רק עצם המאורע שקרה. ההשגחה היא חוסר ההבנה וההזדהות שלנו ביחס למאורע, עד כדי שזה מעורר אצלנו בחינת פלא. לכן אומר הרב, הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם, וכל הלימודים, כל מה שאנחנו אומרים ללמוד מתוך הפליאה הזו שלנו ביחס למאורעות או ביחס למציאות או ביחס לחוכמה וכו', אז הפליאות המזדמנות על חוקי ההשגחה ויתר הלימודים הטובים שהם אורו של עולם, הם מוכנים בהשגחה נפלאה על פי סדרי החוכמה האלוהית. כל פעם שמישהו מאיתנו מצוי לפני איזושהי קושייה, איזשהו ספק, איזושהי שאלה, קודם כל ידע שהקדוש ברוך הוא זימן לפתחו כרגע את המציאות הזאת, שעל פיה הוא יתפלא, או בעקבותיה הוא ישאל את השאלה. וככל שהשאלה יותר נוקבת, יותר חמורה, ויותר כוללת, ויותר מהותית, ויותר משמעותית, עם השלכות הרבה יותר חמורות, זה מראה שהקדוש ברוך הוא מעורב פה יותר בקושייה. כי הפלא, הזעזוע, הטלטול שזה גורם לי, הוא יותר חריף. אז הקדוש ברוך הוא עכשיו הציב אותי לפני הפלא הזה. זה לא שפתאום זה קרה, אלא הכל מזומן בהשגחה מדויקת. ומה המגמה של כל זה? באופן כללי מאוד, שעל ידם יתרומם האדם, על ידי הקושיות האלה, על ידי הפליאות האלה, שעל ידם יתרומם האדם לבינה יותר גבוהה מההבנה השטחית. דיינו, אנחנו מבינים, חשים וכו' את המציאות לפי מדרגתנו, והקדוש ברוך הוא לפעמים רוצה להרים אותנו מעבר למדרגה שאנחנו נמצאים בה כרגע, אם זה במדרגת ההכרה השכלית או התחושות הנפשיות וכו' וכו'. ואז הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, שם לנו מול הפנים, מציב לנו מול המציאות שלנו איזושהי מציאות שהיא פלא, שהיא פתאום מזעזעת אותנו ומטלטלת לנו את ההכרות הקדומות, את התחושות הראשונות. זה מציב בפנינו ספק גדול מאוד. אומר הרב, וכאן נקודה מאוד חשובה, מובן הדבר שהבינה העמוקה, כשאנחנו ננסה להבין את הפלא הזה, את הקושייה קודם כל, מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם או לעולם, גם לעולם במובן של אנושות והיסטוריה, וגם לעולם במובן של תמיד, זה ככה, זה באופן קבוע ככה, מובן הדבר שהבינה העמוקה תביא לעולם ולעולם את הטובה האמיתית, את הטוב היותר עליון, היותר פנימי, שאולי כרגע בשלב שאני נמצא בו אני לא נפגש איתו, אני לא הגעתי למדרגה שלו, אני עוד לא זיהיתי אותו. אז היא תביא לעולם ולעולם את הטובה האמיתית באורחות החיים והמוסר הטוב, מה שאין, כן, מה שאין ההבנה השטחית יכולה להביא זאת. רבותי, עכשיו שימו לב, עכשיו אנחנו נכנסים לעניין. אמנם, כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב באופן מלא, כדי שבאמת אותו פלא גם יזעזע את המחשבות, ואז יכין אצלנו, כלומר יביא אותנו אל המחשבות היותר עמוקות, וגם יזעזע את הנפש, את הרגשות, את התחושות וכו', ואז ממילא יצריך אותנו, יכריח אותנו להגיע נקרא זה לתחושות או להרגשות יותר מדויקות. אומנם כדי שתעורר הפליאה את כוח החושב ורגשות הלב, גם את כוח המחשבה וגם את הרגשות הליביים שבאדם, את שני הממדים האלה באדם הקדוש ברוך הוא רוצה לרומם ולקדם, גם את התובנות וגם את נקרא לזה את העמדות הנפשיות, אז כדי שיהיה הכל מוכנים לקבל הרושם הטוב של ההבנה השלמה כשתבוא אחר הפליאה, הבנה יותר עליונה יותר שלמה, כדוגמת מים קרים על נפש היפה, שהצימאון הקדום, הצימאון הכוונה כאן הספק, הקושייה, סימני השאלה, הנוקבים, הקשים, המרים, הכואבים וכו', שהצימאון הקדום מכין את ההתקבלות הטבעית, כלומר דווקא הצימאון הוא זה שיוצר את הציפייה, הקושייה, עומק הקושייה הוא זה שיוצר את הציפייה לתשובה. על כן, אנחנו בעצם לומדים את כל מה שאנחנו לומדים עכשיו בשביל המשפט הזה. על כן, צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה ומסרטת סרט גדול, סריטות גדולות בנפשות רבות. כלומר, אם אנחנו מקשים קושייה, והקושייה הזאת היא קושייה שהיא לא מספיק מדוקדקת, היא לא מספיק מדויקת, היא לא מספיק נוקבת, היא לא מספיק חריפה, גם ברמת ההבנה וגם ברמת הזעזוע הפנימי שהיא עושה לנו הקושייה הזו, אז התשובה שאנחנו נגיע היא תשובה מאוד חלקית. אני רוצה את הדוגמה מבית המדרש. אנחנו לומדים סוגיה בגמרא. סוגיה בגמרא בדרך כלל בנויה מקושייה ותירוץ, קושיות ותירוצים. הרבה פעמים יש איזו נטייה שאינני יודע מאיפה היא הגיעה, נטייה לדלג על הקושייה ברמה העמוקה של הקושייה ולהגיע מיד אל התשובה. דהיינו, יש איזו תפיסה לפעמים שהקושייה היא סך הכל מקפצה לתשובה. אז בואו נעמוד על המקפצה, עכשיו נקפוץ לתשובה. לא, כשאתה קורא, כשאנחנו קוראים קושייה בגמרא, קושייה בסוגיה, עצור. בשלב הקושייה אין תשובה, בשלב המקשן אין תרצן. עכשיו יש מקשן, ואם הגמרא, אם רבינה ורבה שהכניסו לגמרא את דעת המקשן א', אז אני עכשיו צריך להתייחס אל הקושייה ברצינות מרובה. ואם אני לא אבין את הקושייה עד הסוף והיא לא תמוטט לי את התובנה שהייתה לי לפני הקושייה, לפחות בזווית של הקושייה הספציפית הזו שכרגע אני עסוק בה, התשובה שאני אגיע אליה בשלב הבא היא תהיה תשובה רדודה מאוד, היא תהיה תשובה נמוכה מאוד. אני יכול לומר, היא תהיה לא תשובה, היא לא תהיה התשובה הנכונה. אנחנו צריכים מאוד מאוד להיזהר מהנקודה הזאת, לא לקפוץ אל התשובה עוד לפני שהקושייה עשתה בנו את הרושם שהקושייה צריכה לעשות, בין ברובד המחשבתי, בין ברובד הנפשי. ולנו יש נטייה הרבה פעמים לדלג על השאלות, לדלג על הקושיות, לדלג על הבעיות, לדלג על כל הפלאות שאנחנו נחשפים עליהן, ומיד להגיע לפתרונות, תכלס, אל התשובות, גם בלימוד וגם בחיים. זה טעות חמורה, הטעות הזו. כי התשובות שאנחנו נגיע אליהן, אם לא שרתנו, כמו שכאן הרב אומר, אם הקושייה לא שרתה בנפשנו, במוחנו, את כל השריטות שהיא אמורה לשרות, כמובן, הכל בעדינות או ברגישות ובתשומת לב, אז התשובה שאנחנו נגיע אליה, היא תהיה תשובה מאוד רדודה. וכל הפלא, כל המעשה שקרה, או הקושייה בלימוד, אבל בואו ניקח את הדוגמה של המקרה. כל הפלא, המקרה שקרה, שהעמיד לפנינו פלא, הוא לא ירשום, הוא לא ימצא את עצמו. ואז הקדוש ברוך הוא יצטרך להשתמש בעוד מקרים שיעמידו לפנינו קושיות יותר חמורות, עד שבסוף אנחנו נתרשם מהקושייה עוד לפני התירוץ. קודם כל נתרשם מהקושייה. אני אומר את זה בצורה הכי בוטה שאני יכול להגיד. בחור מגיע למכון מאיר, משנה, חלק מהשמים פה משנים מהלכי חיים, מהלכי חשיבה, מהלכי חיים. מה זה, במקרה הרגליים שלי הכניסו אותי לכיתת אמונה הבוקר? הלכתי על הדרך, נכנסתי בטעות? קודם כל צריך לשאול קושייה, למה אני עכשיו פה? למה אני לא עושה כסף? למה אני לא שוכב בשפת הים אוכל אבטיח? למה אני הולך לאוניברסיטה ללמוד מקצוע? מי שלא שאל את הקושייה הזאת ברמת פלא, מה הפלא הזה של פלוני אלמוני במכון מיר עכשיו? התשובה שהוא ייתן לעצמו, דהיינו, הפתרון שלו במכון מאיר, כדוגמה, יהיה פתרון שטחי. לא רוצה להגיד חיצוני, אבל שטחי. כי הקושייה שהוא שאל את עצמו, היא לא הייתה מספיק חזקה. אם אלה גם התשובה שהוא יחפש, היא תהיה תשובה מאוד רדודה, מאוד ראשונית, מאוד מלמעלה, מאוד כוללת. אני לא אומר שאנחנו צריכים להמציא קושיות. צריך להיזהר מלהמציא קושיות, כי אנחנו נסתבך ונתערבל. ברור, אבל אני חושב, א' ב', כל אחד מהיושבים פה כרגע צריך לשאול את עצמו, למה אני פה? כי הרי אני הייתי יכול להיות בזמן הזה במקום אחר, לעשות דברים אחרים שאני כרגע רואה אותם כחשובים, אולי לא פחות, אולי אפילו יותר כרגע. אז למה אני פה בכלל? ולנו יש נטייה הרבה פעמים להיות אנשים חסרי אומץ, חסרי עומק, חסרי אמת, ולא לנקוב נקב משמעותי בשלב הקושייה. לא צריך להיבהם הקושייה. אני אומר את זה אולי בזווית אחרת. לפני שאדם מתחתן, ישאל את עצמו את השאלה הבאה, למה אני מתחתן איתה? נבלתי מהשאלה. אז נבלת מהשאלה. אם לא תשאל את השאלה הזאת היום, אתה תשאל אותה עוד חודש, עוד שנתיים, עוד 20 שנה. מה זאת אומרת? למה אני מתחתן איתה? דווקא איתה, פלונית אלמונית. ואם אני ענה לעצמי תשובות קלות ערך, אפילו הייתי אומר, סליחה שאני אומר, תשובות שמבזות את האינטליגנציה ואת המעמד הנפשי של האדם. כי היא נחמדה, כיף לי איתה, נעים לי איתה, היא מצחיקה אותי, כי היא צדיקה, כי היא כזאת צנועה. אלה תשובות, סליחה שאני אומר, מאוד מלמעלה, מאוד ראשוניות, מאוד כלליות. על התשובות, על הקריטריונים האלה יכולות לעמוד עוד 1,000 בנות שאיתם הייתי יכול להתחתן. 1,000 בנות יענו על השאלות האלה, על הקריטריונים האלה. אז למה דווקא איתה? רבותיי, זה מקיף את כל החיים שלנו, הסוגיה הזאת. והרבה פעמים נוח לנו, בואו נהיה מספיק ישרים, נוח לנו לדלג על הקושייה. והקושייה לא שורטת בנו שריטות עמוקות במוח ובלב. מספיק. רק שנייה, בואו נקרא שוב את המשפט הזה, בואו נזדעזע מהמשפט הזה, משפט מזעזע. חשוב מאוד. אני חושב שגם אנחנו מתפלים על הפירוש פה של הרב בעינייה. אז בואו נשרוט את כל השריטות שהפירוש הזה צריך עכשיו לזעזע אותנו. זה גם סוג של פלא. לא ציפינו לכיוון כזה, אני חושב. עוד פעם, על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה, המחשבתית, הנפשית, הרגשית, החושית, ההיסטורית, הרוחנית וכו'. על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות. כאן היא הלכה, הייתה הולכת מבית כנסת לבית כנסת, מבית מדרש לבית מדרש, ואף אחד לא ישיב לדבר. וזה היה עקרוני מאוד לא להשיב לדבר, כי אחר כך יבוא אליהו הנביא וייתן לך פתרון. אבל עוד לפני הפתרון של אליהו, קודם כל בוא נזדעזע מהקושייה. למה בעלי מת בחצי ימיו? וכשתפעול בכל תוקף הקושייה לזעזע את המון כוחות הנפש, אז, רק אז, רק אז, רק אחרי הזעזוע, תתקבל בכל כוח האמת הברורה, כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. רבותיי, עד לכאן זה בהלכות יחיד, תכף נראה מה קורה בהלכות ציבור, בהלכות עם, עם ישראל, בתקופת גאולה, בהלכות אנושות. מה קורה אז כשאנחנו עומדים ותמהים ומתפלים על כל מיני, נקרא לזה מעמדים, מצבים, מאורעות? שם השריטות הנפשיות הן הרבה יותר קריטיות, הן הרבה יותר כואבות, כי זה כבר שייך לתיקון עולם. זה כבר לא אני פרטי פלוני אלמוני. בבקשה, הוא פה כמה אצבעות, כן, בבקשה.
שהרב אומר שאתה מחפש לבחור אישה, אז אתה לא יכול לענות לעצמך תשובות כמו, נגיד לי, נחמדה, היא צדיקה, היא כזאת, היא אחרת, היא מצחיקה. אז איזה תשובות אתה יכול לקבל שכליות שהן באמת לא יגדרו בפתח הראשוניות? זאת אומרת, אתה מחפש אישה, יש לך גודל השאלה הזאת, זה אפשר לומר, זה שורד אותך.
אתה רוצה תשובה ישרה לשאלה הזאת?
כן.
ישרה עד הסוף?
עד הסוף.
אתה יושב על הכיסא, אתה לא מפחד. אתה יודע איפה הבעיה מתחילה? אתה יודע איפה הבעיה מתחילה? הבעיה מתחילה אצלנו. הבעיה מתחילה שכשאנחנו לא שואלים את הקושיות על עצמנו, אז אנחנו לא יודעים לשאול את הקושיות על הצד השני. זאת הבעיה, בוא נהיה אמיתיים עד הסוף. היות ואני חי חיים שטחיים, אז הציפיות שלי הן ציפיות שטחיות. אז התשובות שלי הן תשובות שטחיות. אבל אם אני בעצמי לא הייתי מסתפק בחיים שטחיים, אלא הייתי חופר בעצמי חפירת עומק, במחשבות, בנפש, מי אני, מה אני, בשמה אני חי, מה זה העולם הזה, מה המשמעות, לאן הולכים וכו'. ממילא כשאני הייתי יוצא אל החיים, גם למשל הנושא החשוב הזה כמו להתחתן, כן, כמו נישואין, אז ממילא, היות וכך אני מתייחס אל החיים שלי, אז כך גם הייתי מתייחס אל החיים המשפחתיים שלי, ולחיים הלאומיים שלי, ולחיים הכלל אנושיים, ולתיקון עולם, ולריבונו של עולם. אבל היות ונוח לי הרבה פעמים להתייחס אל עצמי ברדידות ובשטחיות, כי אני רואה את עצמי גם כצדיק ונחמד וחביב עם חוש הומור, וקורא קצת פסוקים מדי פעם, ושומר שלוש תפילות ביום וכו', בלי זלזל בכל זה. אבל אני לא יורד לעומק האישיות שלי, לעומק מגמת החיים שלי, וכו'. אז גם המפגש שלי עם המין השני, מפגש מאוד ראשוני, מאוד חיצוני. אז הבעיה לא מתחילה איך אני רואה אותה. הבעיה מתחילה קודם כל איך אני רואה את עצמי. היות ואני רואה את עצמי ברמה הזאת, ממילא כל המבט שלי על החיים יהיה כזה. אז המבט שלי על, 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 על בת הזוג, המבט שלי על הילדים, המבט שלי על עם ישראל, המבט שלי על האנושות, המבט שלי על המאורעות, על כל מה שקורה בהיסטוריה. יהיה מבט חיצוני לגמרי. לכן כשאתה שואל למה אתה מצפה, שאני, מה אתה מצפה שאני אראה בה, אני שואל אותך שאלה. מה אתה מצפה מעצמך לראות בעצמך? זאת השאלה. ואם אתה תצפה, ואני אצפה מעצמנו, אם אנחנו נצפה מעצמנו, לראות באמת את מה שאנחנו אומרים לראות, דיינו, להזדעזע, במובן הזה של אני שואל את עצמי מול המראה, מי אתה? מה אתה? מה כוחותיך? מה כישרונותיך? בשביל מה הקדוש ברוך הוא שתל אותך בדור הזה? במקום הזה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך כשותף בתיקון מעשה בראשית? כמה אנשים, תגיד לי, שאתה מכיר, שואלים, אתה שם את השאלות האלה? קודם כל שואלים, אחרי נותנים תשובות. קודם כל שואלים. שאלות עומק. כמה אנשים, בוא ניקח דוגמה פשוטה. כמה אנשים שואלים את השאלה הבאה? או הייתי אומר ככה, נותנים פתרון לשאלה הבאה. אני אגור רק במקום שיהיה ברור לי, כמה שניתן לבן אדם להבין, כן? על פי תורה שבו, על פי הדרכת רבותיו, שהוא מקבל וכו'. כמה בני אדם שואלים את עצמם, ברור להם שמקום המגורים שהם יגורו, זה המקום שבו הם צריכים להיות כדי להיות שותפים בתיקון עולם מעשה בראשית, בלי אשליות ובלי דמיונות, אלא לדבר על זה באמת. זה המקום, זה לא המקום שנוח לי לגור עם אנשים כמוני, וזה לא המקום שהוא קרוב לעבודה, והוא מספק לי כל מיני אינטרסים אישיים ומשפחתיים ברמה הנוחה ביותר. כמה אנשים שואלים את עצמם את השאלה הזאת? האם המקום שבו אני גר, זה המקום שבו אני צריך לגור בנקודת הזמן הזו, כדי להיות שותף במעשה בראשית, על פי הכישרונות שלי, הכוחות שלי, האישות שלי, שלי, של המשפחה, שלמען זה הקדוש ברוך הוא ברא אותי בכלל. היום אדם גר במקום שנוח לא לגור. עכשיו, מה יהיה תחת הכותרת נוח? כל אחד ומה שהוא מחפש, נוח. אחד נוח לו החברה, אחד נוח לו מסגרות הלימודים של הילדים, שזה חשוב מאוד דרך אגב. אני מדבר ברמה של רק הנוח. אחד נוח לו מבחינת קרבה לעבודה, אחד נוח לו מבחינת איכות חיים, קוראים לזה מזג אוויר, נוף וכו'. אבל זאת לא הקושייה. זאת לא הקושייה. רבותיי, זה דברים פשוטים כל כך, שהביתי השם לנגדי תמיד. זאת הלכה ראשונה בשולחן ערוך. רמה. הרמה הראשונה על השולחן ערוך. הלכה א', סימן א', הלכה א', אורח חיים. שיוויתי השם לנגדי תמיד. דיינו, בכל מצב שבו אדם נמצא, ישאל את עצמו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? ואם אדם לא צריך לשאול את השאלה הזאת כל דקה, לפחות ישאל את עצמו כל פרק זמן בחיי. מה נכון עכשיו, ריבונו של עולם? אנחנו השליחים שלך. מה עכשיו נכון לעשות? היינו השבת בנצרת עילית. זכינו לחוויה מרוממת ביותר. ראינו בעינינו איך אנחנו ניצחנו את אותו האיש שקרא לעיר הזאת על שם הנצרות, אבל לא ידע שכיוון בעצם למשהו אחר לגמרי, שעם ישראל נקרא נצר מטעי, אותו האיחור שנוטים בקרקע שיש בו זרם חיים. חזרנו עם רגשות עליונים, אני חושב. חוזר בחור רציני אחרי שבת כזאת לקירת משה. הוא רוצה לעשות, הוא רוצה לפעול, הוא רוצה להיות שותף, הוא רוצה לעזור, הוא רוצה לקדם. ישאל את עצמו את השאלה, את שאלת העומק הבאה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני עכשיו? לשבת בבית המדרש שנה, שנתיים, כמה שנים, לצאת לפעילות כזו אחרת, א' ב' ג' וכו' וכו'. לכן התשובה לשאלתך היא לא מה אני צריך לראות בה, היא מה אני צריך לראות בי. רגע, שאני אראה בי, מלא גם זה ימבה שלי לחיים, אז אני גם אראה בה. בוא נודה, אני חושב שאנחנו מסכימים על זה, שאנחנו לא מכבדים מספיק קושיות. אתה מסכים איתי?
כן.
אנחנו לא מכבדים קושיות. אנחנו מיד רוצים פתרונות. עכשיו, כמובן, בדברים שהם תפלים בחיים, אז לא צריך להקשות קושיות משמעותיות על כל דבר. בסדר. זה כמו אחד הולך למאפיית אנג'ל. רואה את האפשרויות הרבות של קניית עוגיה וחצי לארוחת בוקר. עכשיו הוא מתחיל לחשות קושיות. צד אחד, בסדר, לא אמרנו זאת בסדר בוקר שמול המעדניה. אבל מצד שני, בדברים שהם משמעותיים ומהותיים, כמו למשל הסיפור הזה, לא היה אדם, החזיר הדבר. לא לקפוץ לפתרונות לפני שהעמקנו בקושייה ברמת המחשבה וברמת הלב. למרות שזה מאוד מפתה, וזה מאוד נוח, וזה מאוד קל, כי אז התשובות המוחיות והנפשיות תהיינה רדודות, חיצוניות, שטחיות, לא מחזיקות מעמד. לכן אני חוזר למשפט הזה, משפט פלאי המשפט פה ברב. על כן צריך שתהיה הפליאה הולכת בכל תוקפה, ומסרטת סרט גדול בנפשות רבות. וכשתפעול בכל תוקף אותה הפליאה, לזעזע את המון כוחות הנפש והשכל, אז, רק אז, ולפני כן לא. בואו לא נהיה באשליה, לפני כן לא. אם לא הבנתי קושייה בגמרא, שלא יהיה לי אב אמינא שהבנתי את התירוץ. לא הבנתי את התירוץ, כי לא העמקתי בעומק הקושייה עד כדי ש, כמו שאומרים בישיבות, מלשון פינצטה, עד שפינצטתי אותה, כלומר, הגעתי לשפיץ, הבנתי מה כואב עכשיו, הבנתי בדיוק השפיץ, מה כואב עכשיו בקושייה, בשלב הקושייה. אם לא הבנתי מה כואב, אז אני הבנתי את הקושייה מלמעלה, בערך. תשאל אדם שלומד גמרא, אז הוא יגיד לך שהתסכול הכי גדול בלימוד גמרא, שהוא לא יודע להגדיר עד הסוף, לא את הקושייה, לא את התירוץ. למה? כי תמיד זה משהו ככה, מלמעלה, ונשאר עוד משהו פתוח. והוא לא מצליח לכתוב את השורה בסיכום, את הקושייה בשורה אחת בסיכום על דף. העת פתאום נתקעת לו. למה נתקעת? כי לא חד לו, כי הוא לא הבין את הקושייה. אם אדם לא יודע לכתוב מה שלמד, לא הבין את הקושייה. ממילא גם לא הבין את התירוץ. ולכן, וכשתפעול בכל תוקף לזעזע את המון כוחות הנפש, אז, רק אז, תתקבל בכל כוח האמת הברורה כשתבוא לפתור את השאלה המסובכה. בבקשה קובי.
הרב, בדיוק כמו שהרב קרא כרגע, אז הכוונה זה שאם עוד לא קיבלנו תשובה, הכוונה זה שלא שאלנו עדיין את השאלה חזק מספיק?
יכול להיות. יכול להיות, קובי אומר כאן הערה אמיתית. יכול להיות ש... הייתי אומר, זאת לא הסיבה היחידה, אבל זאת סיבה מרכזית. זה שאני לא מסתפק, כלומר זה שאני הגעתי לאיזושהי תשובה שלא מספקת אותי, הרבה פעמים זה מראה שכנראה עומק הקושייה היה לא מספיק עמוק. שואל שלום, אם אני רוצה לגור במקום עם נוף, זה עניין נפשי, שככה הקדוש ברוך הוא ברא אותי, ואם אלך נגד כך אני מבין איזה כלל עולה, אתה צודק 100%. ולא בהכרח בא לי לגור במקום אחר לעומת מקום אחר, וזה צריך להיות לגיטימי. זה לגיטימי מאוד שאתה תגור במקום שבו אתה מרגיש נעים ונוח גם ברמות החומריות הטבעיות, זה ברור. אבל לא, הנוף הוא הדבר הבלעדי לפתרונות על קושיות. יש פה שכונה בירושלים מקראת הר נוף. מכירים את השכונה הזאת? איזה נוף? בהר נוף? באמת הר שיש בו נוף. ברוך השם. אבל כמה תורה יש בהר נוף? אני לא יודע אם שמתם לב, אני שמתי לב לזה בשנים האחרונות. הרבה ישיבות בהר נוף, הן נמצאות על קצה ההר, על ה... לכיוון, ועכשיו בונים, אני חושב, ממתחם גדול מאוד של ברסלב, אם אינני טועה. או של ציבור חרדי, על יד הבית ספר הדתי והמחתי דתי, של הבנים והבנות, כן, בהר נוף. אז יש שם מתחם ענק, שהעירייה הקצתה עכשיו למרכז רוחני, אני חושב, של ברסלב, אם אינני טועה. זה הר נוף! מה זאת אומרת? הר נוף זה רק המזג אוויר? זה רק הנוף? מדרגות מדרגות בנוף. וזה לא סותר את המדרגה הזאת, ברור. לא צריך לבוא ביחד. כן, בבקשה. שכחתי את שמך. נתנאל מקנדה. ברוך הבא. כן, נתנאל. גם כשאתה חוזר, אתה לא עוזב אותנו. לא, נכון מיר לא עוזבים. בעזרת השם.
הרב אילה עניין מקודם של הפחד. אדם הוא פוחד ללכת ולעלות קושיות ולהיכנס לעמוק. עכשיו, אם אדם מעלה קושיה ונכנס לעמוק, מה קורה? כל מיני דתות נפתחות ונכנס לעוד יותר, ויש עוד שאלות שעולות וכל זה. אתה לא מוצא תשובה.
תראה, בוא נאמר כך, אתה שואל שאלה מאוד חשובה. אתה שואל, אולי עדיף לא לפתוח בורות עמוקים, כי מי יודע מה נמצא שם, נחשים ועקרבים. תשובה, לפעמים את המהלך הזה אי אפשר לעשות לבד. הרבה פעמים את המהלך הזה אי אפשר לעשות לבד. הרבה פעמים כשאדם חופר בעצמו, הוא באמת חושף כל מיני עומקים, שלפעמים, אולי הרבה פעמים, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורה. אדם שהוא אסור באזיקים, הוא לא יכול להתיר את עצמו. הוא חייב עזרה. לכן אנחנו פה ביחד. אנחנו פה ביחד. דרך אגב, אחד הדברים שמשום מה שוכחים, כשרבי יהודה הלוי, במאמר ראשון, אנחנו בשיעור כוזרי, נכון? לפחות רשמית. כשרבי יהודה הלוי, במאמר ראשון, עונה תשובות לשאלותיו של הכוזרי, אומנם תשובות ממקומות אחרים, וכו' וכו'. הייתי מצפה שהכוזרי, אחרי ששמע תשובות כאלה אינטלקטואליות, יחזור בתשובה, דהיינו יתגייר. נכון? אבל לא כתוב בסוף מאמר ראשון שהגוי הזה, הנקרא כוזרי, יתגייר. זה לא כתוב. מה כתוב בסוף מאמר, בתחילת מאמר שני? הפתיחה למאמר שני שמשום מה לא שמים אליה לב מספיק. היא פתיחה מאוד חשובה. הפתיחה של תחילת מאמר שני היא זאת שגרמה, או אפילו הייתי אומר עזרה, לאותו גוי להתגייר. אם אפשר רגע את הספר, הייתי רוצה לקרוא. שימו למי שיש לפניו ספר, פתיחת מאמר שני. אני באמת הייתי מצפה שבסוף מאמר ראשון יהיו איזה כמה שורות שלאחר הדברים האלה השתכנע הכוזרי והחליט להתגייר, כי האמת נמצאת אצל עם ישראל, כפי ששכנע אותו רבי יהודה הלוי בתשובותיו המחכימות והמשכילות. משהו בכיוון הזה הייתי מצפה לשמוע, אבל זה לא כתוב. מה כתוב בתחילת מאמר שני, פסקה א'? אחר השיחות האלה, כלומר הכוזרי התחיל להשתכנע אינטלקטואלית, אפילו הייתי אומר השתכנע אינטלקטואלית, נגיד, אבל זה עדיין לא בנה בקרבו את החוסן הפנימי לעשות את המהלך מגוי ליהודי. עדיין היה חסר משהו מאוד משמעותי. מה היה חסר? אחר השיחות האלה באו כל הדברים אשר סופר עליהם בספרי דברי ימי הכוזרי. המלך גילה את סוד חלומו לווזיר אשר לו. קודם כל, מלך הכוזר פנה על הכומר שלו. כלומר, אחרי שהוא שמע שיעורים מאלפים במכון מאיר, על ידי רבי יהודה הלוי, הוא עכשיו חוזר למקום ששם הוא התחיל, לבית שלו. הוא הולך לכומר הדת שלו, ושם גילה לו את החלום. המלך גילה את סוד חלומו לווזיר אשר לו. דרך אגב, עדיין הגוי הזה, הכוזרי, לא מגלה את כל המסע ומתן שהיה לו עם רבי יהודה הלוי. הוא מגלה לו רק את החלום, שכוונתך רצוי אבל מסך אינו רצוי. ובחלום אשר נשנה אליו כעת, עכשיו בתחילת מאמר שני כנראה הוא חלם עוד חלום, מאוד עקרוני כאן, הסוגיה של החלום, נאמר לו כי ילך אל הרי ורסן, ערים רחוקים, לבקש שם את המעשה הרצוי בעיני האלוה התברך. מדהים. הרי אני הייתי בטוח שהמעשה הרצוי נלמד בשיעורי רבי יהודה הלוי, בכיתת אמונה, במכון מאיר. והנה פה אתה רואה שלא. יש חלום תחילת מאמר ראשון שמביא את הכוזרי לכיתת אמונה במכון מאיר, ויש חלום תחילת מאמר שני שלוקח את אותו כוזרי להרי ורסן, למקום אחר, רחוק. ומה קורה שם? ועם מי הוא הולך? הוא לא הולך לבד, הוא הולך עם הכומר שלו, עם הכומר הגוי שלו, עם איש הדת שלו. וילכו שניהם יחדיו. כמובן זה מזכיר לנו את עקדת יצחק, נעזוב כרגע. המלך והווזיר אל הערים ההם אשר במדבר מעל הים. איזה ביטוי. ערים במדבר מעל הים. וקיצור, עכשיו אנחנו נמצאים באמצע שום מקום, בערב. תדמיינו איזה ציור כזה. ערים במדבר מעל הים. ובאחד הלילות מצאו מערה. עוד אתם קולטים את האווירה פה. באיזה מערה, בעומק הלילה, באיזה אר גבוה, בסוף המדבר, מעל הים. שם עכשיו נמצא אותו כוזרי. בואו ניכנס לאווירה כדי להבין את זה רגע. ובאחד הלילות מצאו מערה שאליה היו באים אנשים מבני ישראל, מדי שבת ושבתו, לשבות בה. פתאום באמצע שום מקום, אם אפשר לומר, אותה כוזרי והווזיר, פוגשים אנשים שומרים שבת. יהודים שומרים שבת במערה. אלא האנשים ההם גילו את ליבם, כלומר, כל המהלך השכלי שעשה רבי יהודה הלוי עם אותו הכוזרי, וכנראה הכוזרי גם השפיע על כומר הדת שלו, על הווזיר, את המהלך הזה הם גילו שם במערה, ובפניהם קיבלו עליהם מדת ישראל, בעם עולם שם במערה ההיא. שאלה, למה רק עכשיו הם מתגיירים? מה קורה פה? למה הם לא התגיירו בסוף מאמר ראשון? למה הכוזרי לא התגייר בסוף מאמר ראשון? מה זה הסיפור הזה? באחד הלילות, במערה, בשבת, בפני קבוצה מעם ישראל, על אחד הערים, במדבר, מעל הים, שם הם נימולים ומקבלים את דת היהדות. יש הרבה הסברים שאפשר להסביר פה. ואני יודעתי הסבר אחד, שהוא קשור מאוד למה שאנחנו מדברים כאן, אחרי נזכרתי בזה. ההסבר האינטלקטואלי הוא לא מספיק. צריך שתהיה איזושהי חברה. אתה חייב להיות עם קבוצת אנשים שחיה ככה את החיים שלה. והרבה פעמים אותה קבוצת אנשים, היא נמצאת באיזשהו מקום אחר, שונה, אפילו שונה לגמרי כמעט, מכל החברה שאתה הכרת עד עכשיו. אז לפעמים בחור מגיע למכון מאיר ומבחינתו זה לעלות הרים, וללכת מדברות, מעל הים, ולהיכנס למערה, באחד הלילות. כי מה שהוא יפגוש פה, זה בדיוק הסיטואציה שתרנו כרגע. ביחס לאווירה שממנה הוא הגיע, לחברה שבה הוא חי, לעולם המחשבות שהוא היה שייך, להרגלים שהוא התרגל. גם אם הוא הגיע מקריאת משה. מרחק 200 מטר קו אווירי. זה לא משנה. אבל יכול להיות שכרגע זה הר בסוף המדבר מעל הים. ואתה נכנסת למערה, וזה באמצע הלילה. ומה נותן לך כוח להתגייר? שאתה לא לבד. אתה עם חבורה ביחד. אז כדי שאדם יוכל לענות על הקושיות האלה ברמת המוח וברמת הלב, הוא חייב לבוא לאיזושהי מציאות שנקראת מערה. והמציאות של המערה הזאת היא מציאות רחוקה, שונה מכל מה שהוא התרגל. מקנדה לכאן. וכאן הוא יראה עוד אנשים שעושים איתו את המהלך הזה. הוא לא לבד, הוא לא משוגע בעולם שפתאום עושה את המהלך הזה. ועד שאותו כוזרי לא הגיע למציאות הזאת של אותה מערה שהוא פוגש בה עוד הרבה אנשים ששומרים שבת, כשהוא התנתק מכל העולם או מרוב העולם, חוץ מהווזיר, מרוב העולם שאותו הוא הכיר, והגיע למקום שבו הוא רואה עוד אנשים כמוהו, שעושים את המהלך הזה, והוא לא רואה את עצמו כאדם משוגע יוצא דופן, שמי יודע מה נפל עליו אתמול בלילה, אז הוא יכול עכשיו להתגייר. רק עכשיו. לפני כן לא. מה למדנו מכאן? שכשאנחנו חופרים את בורות הקושיות, אם אנחנו לא נהיה במקום, שבו אנחנו מסוגלים לקבל תשובות, מבחינת האטמוספירה, מבחינת האווירה, דיינו, להתנתק קצת מההוויות הלא מתוקנות שאנו שייכים אליהם. ב', להיות שייך להוויה חברתית, רוחנית, תרבותית וכו'. אחרת, התשובות האינטלקטואליות לא ייתנו לנו את כל המענה. לכן מכון מיר מבחינה זו, זה בדיוק מה שכתוב פה. הערים ההם אשר במדבר מעל הים, ובאחד הלילות מצאו מערה שלה היו באים, אשים בני 20, זה שבת ושבתו לשבות בה. חז ושלום להגיד על נצרת עילית שהיא מערה, אבל במובן הזה, מי שהייתנו בשבת, זה המעין איזה מערה, לשבות בשבת. ואתה רואה כזאת קבלת שבת, אתה חווה כזאת קבלת שבת. וואו. פתאום כל התובנות השכליות שמה שאנחנו לומדים פה, פתאום הכל מתחיל לחלחל, פתאום עומק הקושיות מתחיל קצת לקבל תשובות. לכן, איך עושים את איך עושים את המהלך הזה נכון? כדי לא למצוא נחשים עקרבים ולהתמוטט מזה, עושים את זה ביחד, במקום שבו יש אווירה כזאת, יש אטמוספירה תרבותית ונפשית כזאת, יש חברה שעושה את המהלך הזה ביחד. זה לא יכול לבוא לבד. אחת הטעויות היום של המון בעלי תשובה, שהם חוזרים בתשובה לבד, והם נשארים במקום שבו הם חיים, ובשלב הזה הם לא יכולים להישאר שם כי הם נגועים, הם קשורים בעוגן. צריכים לעשות איזושהי, לא הייתי אומר התנתקות, אבל איזושהי הבדלה, נגיד את זה ככה. כי בלי זה לא ילך. ואז הרבה פעמים גם לא מעמיקים את עומק הקושיות. אז איך אמר לי פעם מישהו? תשמע, אני עם כיפה וזקן ארוך, אבל לא חזרתי בתשובה. אני עם אותם דפוסי חשיבה, אני עם אותה עמדה מוסרית, אני עם אותם חלומות, אותם שאיפות של אותו אדם חילוני שהייתי לפני שנתיים. לא השתניתי בכלל. אל תתרשם מהכיפה והזקן שלי. זה הכל חיצוני, זה הכל בכאילו. למה? כי הקושייה לא הייתה נוקבת. כן. אני לא אומר לא להתלהב. יכול להיות שהשלב הראשון שהביא חלק מאיתנו לפה הוא איזושהי התלהבות, רגשות, משברים בחיים. לא אמרנו שלא. אבל כשהגעתי לפה כבר, הרי אדם לא יכול לחזור בתשובה, כי החברה שלו עזבה אותו שבוע לפני חתונה, ועכשיו הוא מגלה את אלוהים בגלל זה. זה לא יחזיק מעמד. כי מחרתיים הוא הכיר מישהי שלא תעזוב אותו שבוע לפני חתונה. נו. אדם חווה איזושהי חוויה שהלהיבה את נפשו, ריגשה אותו ריגוש גדול. מחרתיים זה יעבור. אז אדם צריך לשאול את עצמו, מה זו התורה הזאת? מה המגמות שלה? איפה אני בכל המהלך הזה? עכשיו אני מסכים שיכול להיות שבשלב ראשון אדם מגיע לפה, מתוך כל מיני נקרא לזה מקפצות חיצוניות כאלה ואחרות. אבל אם הוא לא יגיע למצב שלא היה אדם החזיר הדבר, הוא כנראה לא עשה את המהלך הזה כמו שצריך לעשות אותו. בבקשה, כן. שכחתי את שמך. תומר, כן.
שאלה לי, בוא נגיד שכשעשית הבירור הזה, יש לך נקודות שאתה יכול כאילו להגיד אותן כחובה, סתם דוגמה. באמת יש לי שאלות מוקבות ממש. כאילו אני מעלות בתיקון כללי שלא יהיה גזרבים בעולם, שיבוא באמת משיח, או שיש, באמת כאילו שיש מטרה על...
בדיוק.
השאלה, אם זה לא מוגזם שאתה צריך כאילו להיות עם הנחות יסוד מסוים, כי זה יכול
לדפוק
את הבן אדם קצת.
תראה, אתה שואל שאלה מאוד חשובה. לא צריך לעורר קושיות שלא יתעוררו מעצמן. מצד שני, לא יכול להיות ששאלות היסוד של האדם, של חיי האדם או חיי העולם, האנושות, שאלות היסוד לא תישאר. עכשיו אני לא מדבר רק ברמת התובנה, אני אומר ברמת הנפש, היחס שלי אל המציאות. לא רק ברמת השכל של תשובות צריך להיות. שאלות היסוד אי אפשר לדלג עליהן. אתה צריך לשאול את עצמך למשל שאלה כמו שאמרת עכשיו, האם ודאי שיבוא משיח? ב', בשביל מה בכלל יבוא משיח? למה בא משיח? משיח עכשיו, משיח מחר. רגע, בשביל מה צריך משיח? מה תעזור המציאות הנקראת משיח? האם בעולם העתידי לא יהיו גנבים, כמו ששאלת? מה רבה לגנוב? ואם בעולם העתידי לא יהיו גנבים, אז מה כן יהיה? ואם לא יהיו, למה לא יהיו? וכול על זה הדרך. ישנם שאלות יסוד, מה משמעות העולם הזה, מה משמעות העולם העתידי, מהו הסדר השלבי בין העולם הזה לעולם העתידי, איפה אני כפרט בתוך כל המהלך הזה, איך אני בונה את עצמי להיות שותף לכל התיקון הזה. אלה שאלות יסוד שכל אחד מאיתנו צריך לשאול את עצמו. אדם שמתחתן, בוא נעזור לדוגמה הקודמת, אדם שמתחתן, ולא שואל את עצמו את שאלות היסוד. איזה חינוך אני רוצה לתת לילדים שלי? שלושה סימני קריאה. שלושה סימני שאלה ושלושה סימני קריאה. איך יכול להתחתן? למה? כי היא התאהבה בו והוא התאהב בה. כי העיניים שלה יפות ואבא שלו עשיר. מה זאת אומרת? מה אתה רוצה שיהיה בבית הזה? אתה מחר אבא. מה תגיד הבן שלך? היה פעם מערכון של שייקי אופיר, לא יודע אם אתה זוכר, נקרא בית ספר גנבים, אתה זוכר את המערכון הזה? כן, זכרונו לברכה. באמת זכרונו לברכה. למה תחנך את הבן שלך להיות גנב כמו אבא שלו? אני אומר את זה כמשל, כן? כמשל. יש לנו עוד 3 דקות, בואו רגע נתקדם להמשך, כי... אני חושב שההמשך הוא חשוב מאוד, לא פחות מה שאמרנו עד עכשיו. אומר הרב, כמו שהשאלות האלה, כמו שאותה אישה, לא היה אדם החזירה דבר ביחס לשאלתה הפרטית, כלומר, כמו שכדי לענות תשובות עומק בשכל ובנפש, בחיים, ביחס לחיי הפרט, אנחנו צריכים לשאול קושיות עומק, לזעזע את כל המוח ואת כל הלב, כמובן בגבולות גזרה שיהיה לנו אפשרות באמת להתקדם מתוך זה ולא חס ושלום להתמוטט מתוך זה. אם זה נכון ברמת הפרט, קל וחומר שזה נכון ברמת עם, קל וחומר שזה נכון ברמת אנושות. אני חושב שאנחנו חיים היום בתקופה, ביחס לעם ישראל, שאנחנו מרגישים שיש, אנחנו חיים בתקופה של זעזועים וטלטלות קשות ביותר. אנחנו חיים בתקופה שבה, לא רוצה להשתמש במילים קשות, אבל אתה כל בוקר קם עם שריטות חדשות בנפש. היום שמעתי איזה רעיון ברדיו, לא זוכר בהקשר למה זה היה. שאלו אחד האנשים הרציניים בארץ, תגיד, אז כל הפוליטיקאים מושחתים? אז הוא אמר משהו כמו, והייתי אומר כל, אבל זה חלק מהעניין. כשאתה אדם, מנסה להיות אדם ישר, אדם אגון, כל המציאות הזו של אובדן ערכים, אובדן מוסר, אובדן דעות, אובדן אידאות וכו'. אנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו מזדעזעים במוח ובלב, ברמה הכללית, עם כל מה שקורה בתוך החברה הישראלית, באנושות בכלל. לאן העולם הזה הולך? קור אטומי, קורים אטומיים נמצאים ונבנים בארצות שהמוסר מהן והלאה, ובלחיצת כפתור אחת יכולת לגרום מי יודע לאיזה הרס, אולי עד כדי השמדת העולם. באיזה עולם אנחנו חיים? להבדיל אלף אלפי הבדלות, הכל כלפי חוץ בעם ישראל, כלפי חוץ. מה יהיה איתנו? כעם, כחברה, כמנהיגות, לאן הולכים? אנחנו חיים בתקופה שבה השאלות, כנראה, צריכות לזעזע אותנו. וקושיות קטנות לא יספיקו. קושיות קטנות לא יספיקו. כנראה אנחנו חיים בתקופה שבה עומק התשובה שאנחנו צריכים להגיע אליו הוא כל כך עמוק, תרתי משמע עומק התשובה, תשובה במובן הפשוט ותשובה במובן הרוחני, שכדי שנגיע לעומקים של תשובה, ברמת הכלל, לא רק ברמת הפרט, כנראה שצריכות להתערער, הייתי אומר, הפרות הקדושות, הרבה פרות קדושות שבהם אנחנו מאמינים, כל זמן שבאמת הם עדיין לא יונקות מכוחה של תורה. עד כדי אובדן ערכים ואובדן מוסר במובן הפשוט ביותר. ואני לא רוצה להזכיר פה שמות של פוליטיקאים, שנמצאים כרגע בבתי משפט. על דברים שהדת לא סובלת. אני רוצה רגע לקרוא את זה ברשותכם, בואו נקרא. אומר הרב, וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות, לא רק בשאלות הפרטיות של אדם פרטי פלוני אלמוני, שלפי ערך גודלן של השאלות, ולפי הערך של גדולת הפעולה צריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי כשיתגלה בעולם, כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה. הסכמי אוסלו כמשל, איזה זעזוע? חורבן גוש קטיף כמשל. פערים כלכליים וחברתיים בארץ כמשל. פוליטיקאים בבתי משפט כמשל. רדיפה אחרי כבוד ביחס לאמת כמשל. וכולי, על זה הדרך. נפש מי לא מזדעזע? נפש אדם, כן, ישר, אגון, לא מזדעזעת מכל מה שהוא חווה פה. נצרת עילית כמשל. איך יכול להיות שנצרת עילית, שקמה כאנטי תזה לנצרת התחתית, שהיא ערבית, שצריכה להיות יהודית, נצרת עילית מתחילה חס ושלום להיות עיר ערבית? ואיפה אנחנו בכל זה? ואיפה המדינאים בכל זה? ואיך מדינת ישראל לא עושה משהו כדי לתקן את זה? והרי בסוף נצרת התחתית תהיה כולה יהודית, כמו שדיברנו בשבת, שירושלים עדיין להגיע דמשק, ובכל ירושלים לא ישבו לא ערלים ולא טמאים, כמו שאומר הרד"ק, לא נוצרים ולא ישמעאלים. הנוצרים הם הערלים שאינם נימולים, והטמאים הם הישמעאלים שנימולים אבל בטומאה. אז מה קורה פה? איך כל המהלך הזה יהיה? אלה שאלות מזעזעות. איך להתייחס לערבים במדינת ישראל? הנקראים ערבים ישראלים? שפוגעים בנו? לאט לאט כל מיני צדדי חיים הולכים ומתמוטטים. כמובן הקדוש ברוך הוא לא עזב השם את עמו, וסגולת ישראל תמיד קיימת, והתובנות והעמידות הישראליות הבסיסיות תמיד נמצאות, ומכוח זה ייבנה בעזרת השם. אבל כלפי חוץ, אנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו מרגישים זעזועים גדולים. אפשר לומר, מאז מלחמת יום הכיפורים והטראומה אחרי מלחמת יום הכיפורים, שהייתה בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אנחנו חיים בתקופה של 40 שנה כבר, כמעט 40 שנה, של זעזועים. החברה הישראלית מתלטלת. מתלטלת טלטול כבד. אז יבוא אדם מבחוץ, יסתכל מבחוץ וגיד, רגע, מה קורה פה? טוב, הכל מתפרע, הכל מתמוטט. לא, חביבי, לא הבנת. אנחנו עכשיו בשלב של עומק תשובה. תרתי משמע. כדי להגיע לעומק תשובה, ברמת התשובות השכליות והנפשיות, וברמת התשובה הרוחנית האלוקית, הקדוש ברוך הוא מזעזע את המציאות כדי לעורר עומק שאלה. אז אנחנו עכשיו חיים בעומק השאלות. אז יש תשובות או אין תשובות? ודאי שיש תשובה. אבל כרגע אנחנו מתרשמים מעומק השאלה. וניתן, וצריך לתקן מה שניתן לתקן, מעומק השאלה, בעומק התשובה, כמה שניתן לתקן, כל אחד לפי כוחו. ודאי תשובה. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הוא ברא אותו מראשית עד אחרית. התשובה היא ודאית. התשובה, כלומר, של עולם מתוקן, מבחינה ערכית, מוסרית, אידיאלית, אלוקית, התשובה הזאת בסוף תופיע במציאות. עם ישראל יהיה מה שהוא צריך להיות, הגויים יהיו מה שהם צריכים להיות, העולם מגיע בסוף לתיקונו. והזעזועים שבהם אנחנו חיים, המציאות המטלטלת שבה אנחנו נמצאים, היא מציאות של לעורר עומק ושיעה, זה בחינה שלא היה אדם החזיר הדבר. אנחנו נמצאים בימים או בשנים שלא היה אדם החזיר הדבר. אבל אליהו הנביא יש תשובה. אבל התשובה הזאת, כדי שהיא תהיה תשובת עומק, תשובה אמיתית, בשכל ובנפש ובמציאות, היא חייבת לבוא מתוך עומק הזעזוע מהקושיה. אז בואו נסיים את זה ונעצור. וזה הדין נוהג בכל השאלות הגדולות, שלפי ערך גודלן ולפי הערך של גדולת הפעולה, הצריכה לבוא על ידי הפתרון האמיתי שיתגלה בעולם, כן צריך שיגדל כוח הזעזוע של חסרון הידיעה, של המבוכה הנוראה לפני התגלות מאור האמת. אנחנו חיים בתקופה של מבוכה נוראה. אתם יודעים למשל שבאוניברסיטה העברית בחיפה יש מסגד? מסגד. באוניברסיטה. אתם יודעים שבנצרת עילית רוצים להקים מסגד לערבים?
בתוך הכנסת יש.
בכנסת יש מסגד? כן?
כמה
שנים? לא ידעתי. יש מסגד? או חדר ששמו שם שטיחים? טוב, זה גם חמור מאוד. זה חמור מאוד. הנה, זה מבוכה נוראה. זה מבוכה נוראה. וכן הדבר נוהג בשאלות הכלליות, הנוגעות לכלל המין האנושי ומוסריותו, דעותיו והגיוניו, הנוגעות באורחות חייו הגשמיים והרוחניים. וכן הדבר נהוג גם כן במקרה הפרטי של אותה אישה, שגם כן אינו יוצא מהסדר הכללי, מפני שהוא נותר בו את מקומו הראוי. אם כן, אנחנו חיים בתקופה של עומק ושיעה, טלטלה וזעזוע, גם ברמת הכלל, גם ברמת כל אחד מאיתנו, ברמת הפרט. וכל המגמה של הקושייה העמוקה הזאת היא להגיע לתשובה אמיתית. שעד שלא נעמיק את הקושייה, התשובה לא תתגלה. על כן, שאלה זו, שהייתה צריכה לפעול פעולה חזקה ונמשכת בתשובתה, הייתה ההנהגה המזדמנת שעשתה רושם גדול בפליאתה. כי הענייה הסוערה הייתה בטענותיה מרעשת את הלבבות. ומי שישקיט רוחה ורוח כל משתומם על כלל המציאות, על כלל מציאות המאורה, לא נזדמן לה. ובכוונה לא נזדמן לה. כדי שהתשובה שתזדמן לה עוד מעט על ידי אליהו הנביא, תהיה תשובת אמת. תשובת עומק, שתתקן את המציאות באמת. כה היה הרושם הולך הלוך וחזק ובחזוק, מפני שלא היה אדם מחזירה דבר. נזכה בעזרת השם להעמיק קושיות, ומכוח זה, בעזרת השם, להגיע לתשובה שלמה בכל הרבדים, ישר כוח לתניה או תניה מפתח תקווה. תודה רבה לכם, ישר כוח.